חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו העיקרים. השבוע פרשת וישלח. וישלח יעקב מלאכי כדי להתמודד עם אחיו עשיו. וכותבת לנו התורה חלק מההכנות לקראת המפגש של יעקב עם אחיו עשיו. הוא נשא תפילה לבורא עולם. ויאמר יעקב אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, אדוני האומר אליי, שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. ואתה הייתי לשני מחנות, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא ויקני אם על בני. ככה נשא תפילה יעקב אבינו לפני בורא עולם, בטרם יפגוש את אחי ועשיו. ועל הפסוקים האלה ישנם קושיות, מקשה בית הלוי. הרי ידוע שליעקב היה רק אחד, רק אח אחד עשיו. אם כן, ברגע שהוא אמר הצילני נא מיד אחי, מובן מאליו שהכוונה היא לעשיו. מה הצורך להמשיך ולפרט עשיו? הצילני מיד אחי, או הצילני מיד עשיו. אבל גם מיד אחי וגם מיד עשיו, זה אותו הדבר, זה כפל הלשון. זאת ועוד, למה כתוב פעמיים מיד, הצילני מיד אחי, מיד עשיו? גם אם אתה רוצה להגיד אחי עשיו, אז תגיד מיד אחי עשיו. למה מיד אחי? מיד עשיו. פעמיים מיד, זה לכאורה מיותר ודאי. מאזינים יקרים, אנחנו היום נעמוד על אחד הנקודות שהרבה טועים, ואולי נגלה פה את הסוד של התפילה. בדרך כלל, בני אדם נושאים תפילה לבורא עולם, ומבקש מעת השם את בקשותיו, אז הבקשות הן כלליות. הוא מבקש פרנסה בשפע, הוא מבקש הצלחה, הוא מבקש רפואה, בריאות, הוא מבקש שלום בית, הוא מבקש בנים, וכן על זה הדרך. הבקשות הן בקשות מאוד כוללניות, כלליות כאלה, לא מפורטות. למה? כי בדרך כלל האדם אומר לעצמו, ככה מקונן בליבו לפחות. הרי אין ספק שהכל ידוע לפני הקדוש ברוך הוא. ומה הצורך שאני אבוא ויבאר לו? הרי אין נסתר ממנו. הנסתרות לשם אלוקנו. האדם הוא רק יראה לעין, אבל השם יתברך, רואה את הלבב, הוא בוחן ליבות וכליות. אז מה הצורך לבאר ולפרש, לפרט את התפילה? אולם תורתנו הקדושה, כמו שנראה, מלמדת אותנו שזה טעות חמורה מאוד. ולא זו דרכה של תפילה. חובתו של האדם לפרש ולפרט תפילה. הדק היטב את תפילתו בכדי שתתקבל. כותב הזוהר בפרשתנו על הפסוק הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא ויקני אם על בנים. כותב הזוהר, מכאן אנחנו למדים, מכאן מן דצלי צלותי, מי שמתפלל תפילתו דבעי לפרשה מילוי כדקה יאות, צריך לפרש דבריו בצורה הכי ברורה, כמו שצריך. כמו שאנחנו רואים אצל יעקב, מה יעקב אמר? הצילני נא מיד אחי. הצילני נע. הצילני נע מה? מה זה? מאיפה הצילני? אומר הזוהר, ואיתם הדעש הזווית למלבן. הרי כבר הצלתי אותך, הרי יכול להיות שאם אתה אומר הצילני, הקדוש ברוך הוא יכול להשיב, כבר הצלתי אותך מלבן. לכן לא מסתפק להגיד הצילני נע, אלא מיד אחי. אוקיי, ואם תאמר רק אחי, למה לא מספיק באחי? אומר הזוהר, כי גם אחרים נקראים אחים. היום במיוחד שפת העם, אחי, אחי, על כל אדם אומרים אחי. אז לכן, כמו שאנחנו מוצאים שיעקב אבינו כאשר הוא בא לבאר, אחי, הוא פנה לרועים שם, אחי. זאת אומרת, זו שפה שאדם יכול להגיד גם על אדם אחר, אח. אם כן, כשאתה אומר הצילני, מיד אחי, עדיין אנחנו לא יודעים על מי מדובר. לכן מוסיף יעקב ועשיו. כל זה כדי שהמילים, הבקשה, תהיה ברורה ומפורשת, ללא פרשנות אחרת. וממשיך עליו ומוסיף. ואם תשאל לך אורה מה הצורך בבקשה שלך, ממשיך יעקב אבינו מפרט. כי הרי אנוכי אותו פן יבוא ויקני. כל זה אומר הזוהר, זה ללמד אותנו, שאדם עומד בתפילה לפני בורא עולם, לא יסמוך על ההבנות, ולא יסמוך על הדברים שמובנים מאליו, כיוון שתמיד ניתן לעשות פרשנות מהמילים לדברים אחרים. ובכדי שהתפילה שלו תפעל, הוא צריך לפרש ולפרט בצורה הכי ברורה, שלא ניתן להשתמע לשתי צורות. זו הדרך להתפלל. ולכן מוסיף האור החיים הקדוש, אומר למה הוא אמר הצילני נע מיד אחי מיד עשיו, כתוספת. מיד אחי, אם הוא יתחכם אליי להרע ברמאויות, הרי הוא יכול לבוא אליי לרמות אותי כאילו הוא בא באהבה באחווה, ואז הוא חס וחלילה יעשה את הנזק, וגם יכול לבוא בצורה של רשות, בצורה של עשיו. אז האור החיים הקדוש אומר, יעקב אבינו ביקש להינצל מכל צורות ואופני המלחמה, בין אם בא בצורה של אחווה וערמימויות, ובין אם הוא בא בצורה גלויה. אבל עדיין נעמיק יותר ונראה כמה מדוקדקים הדברים. שואל הבית הלוי, אבל עדיין למה צריכים לכפול את הלשון מיד מיד, פעמיים מיד? אומר הבית הלוי דבר נפלא. אחרי שהוא מביא את דברי הזוהר כמובן, מוסיף ואומר, היות ויעקב אבינו התכוון להוסיף בתפילתו עוד חלק. הרי כאשר הוא הולך עכשיו להיפגש עם עשיו, הוא לא יודע מה יהיה. האם עשיו מתחרט, ועכשיו הוא יחזור חזרה לחיות איתו באהבה ואחווה ושלום ורעות, אחרי שעברו שנים רבות, או אולי עדיין השנאה מקוננת בליבו ויבוא להילחם, ורחמנא ליצלן יכול להיות נזק גדול. ויעקב אבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, אני מתחנן לפניך, הצילני נע מיד אחי, אני רוצה לא רק סתם תציל אותי ממלחמה, אלא גם אם הוא יתהפך לבבו לטובה והוא רוצה לחיות איתי באחווה, גם זה צרה בשבילי. כי להיות חבר עם עשיו, להיות באחווה עכשיו עם עשיו, זה יכול להרוס את כל החינוך של הילדים. לכן הוא בא ומתחנן. זה שני סוגי בקשות. מיד אחי, קודם כל, אם הוא יבוא אליי עם פניו לשלום ואהבה ואחווה, תציל אותי מזה, אני מפחד מזה. ומצד שני, אם הוא יבוא עם שנאה וירצה להילחם, זה מיד עשיו. לכן צריך מיד על כל חלק וחלק. כי לכל חלק יש משמעות נפרדת. ולכן, אומר דבר נפלא, אומר בית הלוי, זה מה שכתוב, וירא יעקב מאוד ויצר לו. מה זה וירא ויצר? וירא מאוד שלא יבוא אליו כאח, ולהתחבר אליו. הוא פחד מזה גם כן, מאוד, היה לו מזה פחד גדול, שמא יהרוס את כל החינוך של הילדים. מצד שני, ויצר לו אם חס וחלילה יבוא בשנאה ויהיה מלחמה, ודאי שיהיה פה רחמנה ליצלן, נזקים, אסונות, אז זה גם מצר על כך. זאת אומרת, מה אנחנו רואים? יעקב אבינו מלמד אותנו איך מתפללים לקדוש ברוך הוא. כשאדם נזקק לתפילה, צריך לדעת שהוא חייב לפרש, לפרט, ולנמק את בקשתו. זו צורת התפילה שיכולה לפעול. כמו כן מצאנו לדוגמה, כותב האור החיים הקדוש, כאשר יעקב אבינו יצא מאצל פרעה עם מכת הצפרדעים, מה כתוב שם? ויצא משה ואהרון מעם פרעה, ויצעק משה אל השם על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה. אומר האור החיים הקדוש, מה זה אשר שם? הוא התפלל על הצפרדעים. לא. אלא אומר האור החיים הקדוש, מכאן אנחנו לימדים שאדם כשמתפלל צריך לפרש, לפרט מה בדיוק הוא מבקש. אשר שם לפרעה, כדי שהתפילה תהיה מבוארת. כך כותב האור החיים הקדוש בתחילת פרשת ויתחנן, שאחד התנאים הבסיסיים לקבלת התפילה, זה כאשר האדם מבאר ומפרש את תפילתו. אותו דבר מצינו, כותב המשך חוכמה, מה שכתוב בפרשת חוקת, פרק כף א', וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל. אומר רשי שם, וישמע כנעני, מי זה הכנעני הזה? זה המלאק, שנאמר המלאק יושב בארץ הנגב. אז מה קרה, איך זה כנעני? אומר רשי, ושינה את לשונו לדבר בלשון כנען, כדי שיהיו ישראל מתפללים לקדוש ברוך הוא, לתת כנענים בידם, והם אינם כנענים. מה עשו? הם התחכמו, העמלקים. הם יודעים שהעם ישראל כוחו בפיו, והם יישאו תפילה, אז הם רצו להטעות אותם בתפילה. איך מתאים אותם? הפכו את שפתם, ודיברו כמו כנען, כדי שישראל יחשבו שזה כנענים, ואז מה יקרה? כל התפילה תתמקד לאבד ולהרוג את הכנענים, והיות והם לא כנענים, הרי לא יפעל התפילה שלהם כלום עליהם, וככה יוכלו לנצח. אבל מה קרה? ראו ישראל, אומר רשי, לבושיהם כלבוש המלאקים, ולשונם זה כלשון הכנענים. לכן מה ביקשו? הם התפללו לקדוש ברוך הוא, אם נתון תיתן את העם הזה בידי. לא רצו להגיד את הכנעני ולא את העמלקי. כיוון שהיה להם פה סתירה במציאות, והדבר לא היה מבורר, אז התפללו בצורה הזאת. למה? כיוון שאדם צריך לבאר את תפילתו, לפרט ממש לפרוטרוט. אותו דבר אומר החתם סופר, דבר נפלא. והמרגלים אנחנו מוצאים שכאשר נשלחו המרגלים, נשלחה אנשים לפנינו וישיבו אותנו דבר. מה זה וישיבו אותנו דבר, אומר רשי? ישיבו אותנו באיזה לשון מדברים. מה זה מעניין? כולם מתקשים. מה משנה לנו? איזה שליחות זה של המרגלים לבוא להגיד לנו מה השפה שמדברים? ורחתם סופר אלה הפשטו, כמו שרשי אמר פרשת חוקת. היות והם ירצו להתפלל נגד אויביהם, על פי לשונם יוכלו לדעת מי מתיישב, איזה אומה פה ואיזה אומה שם, כדי שיוכלו להתפלל בצורה מפורטת. מצד שני, כאשר באמת לא יכולים לפרט ממש, כמו פה שיהיה להם ספק אם זה עמלקים או כנענים, אז הנה למדנו. שאפשר להתפלל על העם הזה, מבלי להגיד פרט שאתה לא יודע אם הוא נכון. וכך כותב ספר החסידים, בסימן תפשין פטט, שכשאין משל באו אויבים על העיר, לא יתפלל, תן לי את התושבי העיר הזאת שיפלו תחת ידינו. מי אמר שרק תושבי העיר? אולי יש שם עוד אחרים שיצטרפו אליהם, אלא התפילה היא צריכה להיות סתמית, את אלה שרודפים אותנו, את האויבים האלה תציל אותי מהם. כמובן, כל זה מלמד אותנו שעד כמה שאדם יכול לפרט ולבאר את תפילתו, זה חובתו. אלא מה, מראי ורבותיי מאזינים יקרים, אני בטוח שכשאתם שומעים את הדברים האלה, כולם שואלים את השאלה, למה? מה העניין? מילא אם בן אדם מבקש מבן אדם אחר, היות ובן אדם אולי לא מבין מספיק, היות ובן אדם לא יודע מה מתחולל בליבו של המבקש, אז ממילא באמת צריך לפרט ולפרש, אבל אנחנו מתפללים לבורא עולם. הקדוש ברוך הוא שכל הנסתרות גלויות לפניו, כמו שאמרנו באמת שזו הסיבה שבני אדם מתעצלים בתפילתם, לפרט את בקשתם, כי סומכים שהקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא בוחן ליבות וכליות, הוא באמת יותר קשה, שככה מבואר באמת, אורה, הגמרא בברכות אומרת בדף ל"ד, אמר רבי יעקב אמר רב חסדא, כל המבקש רחמים על חברו, אין צריך להזכיר שמו. מאיפה לומדים את זה? שנאמר אל נא רפאנא לה, ולא קמת קיר שמה דמרים. הגמרא לומדת, ממשה רבנו כשהתפלל על מרים, שנהייתה מצורעת, מה הוא ביקש? אל נא רפאנא לה. למה לא אמרת אל נא רפא למרים? ללמד אותנו שלא חייבים לפרט. וכותב המהרש"ל למה? שהקדוש ברוך הוא יראה ללבב ויודע כוונתו לרפא את מרים, ואין צריך להזכיר את שמה. אם ככה, באמת קשה מאוד. אז לא מובן מה העניין שבן אדם כל כך צריך לפרט את בקשתו, לפרוטרוט ולנמק. לא מובן לך אורה, מה ההסבר בזה? אז הסבר ראשון אומר, בהקדם מה שחזל אומרים במסכת שבת בדף י"ב עמוד ב', הגמרא אומרת, אמר רב יהודה, לעולם על ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי. ואמר רבי יוחנן, כל השואל צרכיו בלשון ארמי, אין מלאכי השרת נזקקים לו, שאין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמי. רק חולה, אומרת הגמרא, כיוון שהשכינה עמו, אז ממילא לא צריך לפרט. למה? אומר רש"י, כשאדם מתפלל, המתפלל צריך שיזקקו. אם אדם מתפלל לעצמו, אז הוא צריך לפרט. אבל אם חולה, לחולה, כשמתפלל על חולה, כשהוא נמצא, אין המתפלל צריך שיזדקקו לו מלאכי השרת, להכניס תפילתו. קצת יותר נרחיב את הדברים. זאת אומרת, הגמרא מלמדת אותנו שכשאדם מתפלל ומבקש, הוא צריך לבקש בלשון הקודש. אחרת מלאכי השרת לא מתייחסים לתפילה הזאת. אלא אם כן, אתה נמצא אצל חולה ומתפלל עליו, שם השכינה שורה, אז לא זקוקים למלאכי השרת. וזה נפסק להלכה בשולחן ערוך אור החיים, סימן קוף א', סעיף ד'. שאדם צריך לדעת, אמנם, שם מבואר, אם אדם מתפלל בציבור, יכול להתפלל בכל לשון שירצה, כשהוא מתפלל בציבור, אבל ביחיד לא יתפלל אלא בלשון הקודש. ויש אומרים, אומר השולחן ערוך, שהנמיל כששואל צרכיו, כגון שמתפלל על חולה או על שום צער שיש לו בביתו, אבל תפילה קבועה לציבור, אפילו יחיד יכול לומר בכל לשון. וכותב על כך הלבוש, הוא מבאר דבר נפלא. אומר, ואתה, שתפילה בציבור אינה צריכה מליץ לפני הקדוש ברוך הוא. כי הן אל כביר לא ימאס, והוא יתברך יודע מחשבות אדם, והכל גלוי וידוע לפניו, כל מה שהתפללו, הוא מקבל תפילתם. אבל תפילת יחיד צריכה מליץ, שנאמר, אם יש עליו מלאך מליץ, ומלאכי השרת המליצים אינם נזקקים אלא ללשון הקודש. כך כותב הלבוש, וככה כותב גם עולת התמיד, שכיוון שהתפילה זקוקה למלאכים שיקבלו אותה ויעלו אותה לפני בורא עולם, לכן חייבת להיות התפילה בלשון הקודש, הבקשות. רק אם זה תפילה בציבור, או אם זה תפילה של לפני חולה, שהשכינה שם נמצאת. זאת אומרת שלמעשה, מה יוצא מכאן? שכאשר אדם מתפלל ביחיד, צריך באמת לבקש ולפרש את הדברים. ככה צריך לפרש את דברי הזוהר. זאת אומרת, שכל מה שאנחנו באים ואומרים שצריך להתפלל, זה הכוונה היא כאשר אדם נזקק, כשהתפילה שלו תעלה על ידי מלאכים. הם לא יכולים להעלות את התפילה של אדם, אם זו לא בלשון הקודש. אז אפשר לומר, אותו הדבר, על אותו משקל של הלשון, גם כשהתפילה היא לא מבוארת ולא מפורשת. אם התפילה היא לא ברורה וניתנת לפרשנויות שונות, המלאכים לא נזקקים לתפילה הזאת. לא מעלים אותה לפני בורא עולם. מתי הם מוכנים להעלות תפילה? כשהיא ברורה, כשהיא מפורטת, כשהיא מבוארת בצורה הכי ברורה. אחרת, כמו שאמר הזוהר, אתה אומר הצילני נא, אז הצלתי אותך כבר. יעלו תפילה כזאת, הצילני, הצלת, מה אתה מביא לי תפילה? כבר הצלתי אותו מלבן. אתה חייב לפרט. רק אז המלאכים מעלים תפילה, כי הם יודעים מה להעלות. דבר ברור, דבר מבורר. זה הצורה כדי להעלות. רק לפי זה יוצא שרק שהוא מתפלל יחיד, אבל אם הוא מתפלל בציבור, היות והשכינה שורה במקום, ואז התפילה ישירות לפני בורא עולם, הרי הקדוש הוא יודע הכל, הוא בוחן ליבות וכליות, אז אין צורך לפרש לו. זה לפי הפשט הזה, אפשר לומר. ואז נאמר שכל דברי הזוהר, מה שכתב, זה הכל למעשה הוא למד מיעקב אבינו, שבאמת זה היה בצורה יחידית, שהוא התפלל, ולכן היה צריך לפרט ולפרש את דבריו. אבל יש עוד טעם שראיתי בספר מעשה חושב לרבנו שמעון הכהן מחכמי ג'רבה, שהוא כותב, הוא כותב את זה על הפסוק, וידר יעקב נדר למור, אם יהיה אלוקים עמדי ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. אז הוא מקשה, מה העניין שאתה צריך לכתוב לחם לאכול, לבקש לחם לאכול, בגד ללבוש? מה עושים עם לחם? מה עושים עם בגד? אלא הוא אומר דבר נפלא. אלא יעקב אבינו מלמד אותנו שוב את אותו מסר. כיוון שאתה רוצה לבקש, אתה צריך לבקש את הבקשה בצורה הכי ברורה. שיהיה הלחם הזה ראוי לאכילה. שהלחם הזה יהיה לחם טוב. שהלחם הזה לא יהיה מקולקל. אותו דבר הבגדים, שיהיו בגדים טובים, שיהיה נעים ללבוש אותם. לא בגדים סמרטוטים או מלוכלכים. למה הוא אומר? כיוון שמי יודע אם אין איזה כתרוג על הבן אדם. הרי כאשר האדם מתפלל ומבקש, יש הרבה מקטרגים על האדם מכוח מעשיו, ואז הם מחבלים בתפילה שלו. ולוקחים אותה ומפרשים אותה בצורה גרועה. אבל כשאתה בא ומתפלל בצורה ברורה, בצורה טובה, אז המקטרגים אין להם יותר מה לשנות, מה לקטרג, כי זו התפילה שביקשת. אבל כשאתה מבקש בקשות עמומות, אז מכוח הקטרוג המקטרגים האלה יכולים לשנות את הדברים ולהביא את התפילה בצורה הפוכה לגמרי. ואז יוצא שלפי זה, זה לא משנה אם מתפללים בציבור או לא, כמו שמקטרגים תמיד יש על האדם. וכשיש מקטרגים על האדם, אז ודאי שהם יכולים לחבל בתפילתו. למרות שהקדוש ברוך הוא השכינה שורה, אבל יכול להיות שהמקטרגים יש בכוחם לקלקל ולהזיק לתפילות. על כל פנים, מבואר גם כן עוד דבר. מאותו יסוד, אומר הזוהר בפרשת לך לך, בדף פדלת עמוד א', דוד המלך אמר והושיע לבן אמתך. שואל הזוהר, מה אין לו אבא? למה הוא לא היה, לא אמר את אביו, הושיע לבן ישי? למה אתה צריך להגיד את האמא? משיב על כך הזוהר דבר נפלא ומתוק. אבא זה לא תפילה ברורה. למה? הרי מבואר בגמרא שאבא זה רק בחזקת האב. על פי רוב, על פי חזקה שזה אבא שלו. כי אישה יכולה להתעבר מכל מיני בני אדם. אנחנו רק סומכים על החזקות ועל הרוב, ולכן האבא הוא מתייחס לבן. אבל האמא, האמא אין ספקות, זה ודאי. זה ודאי. לכן באמת, גם כן על פי הדברים האלה, גם כן יוצא שיש ילדים הולכים אחרי המיטה, אחרי האבא לא הולכים, אחרי האמא יש הולכים. למה? כי האמא היא ודאית, ואחרי האבא שיש ספקות, אז נמנעים מללכת. למרות חס וחלילה, ודאי שיש חזקה וחזקת כשרות והכל, אבל אומר הזוהר, כשאתה מתפלל לפני בורא עולם, אתה צריך להתפלל דבר במאת האחוזים, עד כמה שיותר ברור. לכן אתה צריך להזכיר את האמא ולא את האבא. ולכן דוד המלך אמר, הושיע בן אמתך, לא הושיע בן ישי, בן אמתך. כך כותב הזוהר. באמת כך הגמרא אומרת גם במסכת שבת בדף סמך ועמוד ב'. אמר אביי, אמרה לי אם, כל מניין בשמה דאמא. אומר רש"י, מה פירוש? האמא אמרה לו לאביי, שכל הלחשים שאדם עושה, יעשה בשם האמא. פלוני בן פלונית. לא פלוני בן פלוני, אלא שם האמא. כיוון שהאמא, על אותו יסוד, היא ברורה בוודאי, והאבא זה רק חזקה. יש עוד טעם יפה שכותב בשו"ת תורה לשמה בן איש חי בסימן שין צדיק תת, הוא אומר, בגלל שעל פי רוב על האבא יש יותר קטרוגים מאשר על האמא. היות והאישה פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה, ופטורה מתלמוד תורה, אז יש פחות כשלים, יש לה פחות כישלונות, אין אצלה עניין של ביטול תורה, אין אצלה עניין של חס וחלילה אבון הקרי, כי היא ניצלת מכל הדברים האלה. אז תמיד האישה יותר זכה, יותר תאורה, פחות מקטרגים עליה. אבל האיש, הוא יש עליו הרבה קטרוגים. כמו שהגמרא בברכות אומרת, שאדם יפשפש במעשיו, לא מצא יתלה בביטול תורה. למה? כי בדרך כלל אדם נכשל בביטול תורה. אז יותר סיכויים שיש מקטרגים על האבא. לכן כשאתה רוצה לשאת תפילה, ושלא יטפלו לתפילה שלך מקטרגים, אז תמיד תזכיר את האמא. ככה בתפילה, ככה בברכה. הרמב"ן כותב, דבר יפה, הוא כותב, הרמב"ן בפרשת תזריע אומר, כיוון שהאמא נותנת את החומר והאב את הצורה, אז כשמתפלים מענייני הגוף, זה יותר קשור לאמא, ענייני הרוח יותר לאבא. על כל פנים, אנחנו רואים שיש עניין שאדם יפרט את תפילתו בצורה ברורה. אז למרות שאמרנו, אבל הגמרא אומרת, בברכות דף ל"ד, שכל המבקש רחמים על חברו לא צריך להזכיר את שמו, כמו שנאמר, אין ערף הנהלה. אז רואים אבל מצד שני שלא חייבים לפרט בכלל את השם אפילו. האמת הוא כבר כתב המגן אברהם בשם המעריל במקום. כל זה רק בפניו, אבל שלא בפניו כן צריך להזכיר את השם. כי בפניו, כמו שהסברנו, הוא מתפלל לפני השכינה. אז לכן לא צריך לפרט את השם שלו. אבל שלא בפניו כן צריך. ככה כותב שולחן ערוך הרב, ככה גם מביא הפרי חדש, גם מביא שם את הדברים. ובאמת מצאנו מפורש שצריך להזכיר את השם בתפילה. הגמרא במסכת תענית בדף כף ג' עמוד ב', הגמרא שם מספרת, רבי מני היה הולך אצל רבי יצחק בן אלישיב. הוא הלך אליו, הוא היה צדיק שכולם היו פונים אליו לבקשות, לתפילות. תמיד בכל דור ודור יש צדיקים שתפילותיהם וברכותיהם פועלים ישועות. ורבי יצחק בן אלישיב היו באים אליו, אז הוא בא אליו ואמר לו שהמצב הוא שמצערים אותו העשירים של בחמי, מצערים אותו. אז מה הוא אמר? שיהיו עניים. ונהיו עניים. אחר כך אמר שהם עכשיו גרמו לי, בגלל שהם עניים, ממש מציקים לי, מקשים עליי. אמר לו, טוב, אז שיעשירו בחזרה. פעם אחת הוא אומר לו, האישה שלי לא מוצאת חן בעיניי, היא מכוערת. אז הוא אמר לה, מה השם שלה? חנה. תתייפה חנה. ונהייתה יפה. חזר אליו אחר כך אומר לו, תשמע, אבל עכשיו שנהייתה יפה היא כל הזמן מתגאה עליי. אז תהיה מכוערת. מה שהיה אומר, ככה היה מתקבל. ועוד הגמרא מספרת, בדף כ"ה עמוד א', גם כן, שהייתה פעם אחת איזו אישה שבנתה את הבית, והקורות היו קצרים, לא היה לה קורות גדולים. אז היא באה לפניו, אומרת לו, מה אני אעשה עכשיו? אין לי קורות ארוכים, והבית יותר גדול מהקורות, אי אפשר לעשות את התקרה. אמר לה, מה השם שלך? איכו. אז שהקורות יגדלו, שיתארכו. וככה היה. והעידו שראו את זה. אז מה אנחנו רואים שלמעשה? הוא שאל מה השם כדי להתפלל. אמנם יש פה מעין סתירה, שמצד אחד אנחנו רואים, שהוא התפלל גם בלי שמות. ופעם אחת רואים שכן הוא ביקש את השמות. כך מקשה באמת מרן הרב עובדיה יוסף ושו"ת יביע עומר, בחלק בית אור החיים סימן י"א או ד', הוא עומד על הדברים שלכאורה מצד אחד יש סייעת לדברי המגן אברהם, שאם זה שלא בפניו אז כן שואלים את השם. מצד שני אנחנו רואים בגמרא בקפה שאפילו שהייתה לפניו הוא שואל אותה, איכו, מה קוראים לך? אז אפילו בפניו רואים את השם. אז על זה תירוץ יפה הבן איש חי. בן איש חי אומר, מתי אנחנו אומרים שאם מתפללים על יד החולה לא צריך את השם שלו? זה כשמדברים על ידו, מתפללים עליו. אבל כאן מה התפלל? הוא התפלל על הקורות, על העצים שיהיו ארוכים. העצים שיהיו ארוכים, זה לא, זה הם לא, הם לא בפניו, הם נמצאים בבית שלה. לכן הוא היה צריך את השם. על כל פנים, מוריי ורבותיי, אנחנו רואים עד כמה צריך האדם, מכל זה למדים, צריך לפרט, לבאר, ועד כדי כך יש לזה משמעות בהלכה. הגמרא במסכת בבא מציעא בדף קוף וו, כותבת לנו הלכה, הלכה למעשה. אם אדם לקח, נותן, יש לו שדות. הוא לוקח שותף לשליש נגיד, לחצי, לא משנה, יזרע את השדה, יחרוש, יקצור, הוא יעבוד, הוא נותן את השדה, וזה נותן את העבודה, והתחלקו חצי, חצי, שליש ושני שליש, לא משנה. אז אומרת הגמרא, שיש להם הסכמים הרי, שהוא נגיד, הוא צריך, הוא מקבל כך וכך, בתמורה לעבודה, וזה יקבל כך וכך. אם קרה, מה יהיה אם קרה איזה שיטפון בכל האזור? משהו היה משהו מעל הטבע, שלכאורה יצר נזק, וכל השדה הזאת הלך לתמיון. מה הדין? פטור. הוא לא יכול בעל השדה לתבוע את הבן אדם. לא מעניין אותי. אני נתתי לך את השדה בתנאי שתשלם לי. כך וכך. מה אתה רוצה שאני אעשה? אנוס. זה מכת מדינה. זה לא תלוי בי. אבל שימו לב מה הגמרא אומרת, דבר מבהיל. אבל מה יהיה אם בעל השדה אומר לו, אני מוכן לעשות איתך עסקה ולתת לך שדה לזרוע, ואני מבקש לך, תזרע חיטים. זה מה שאני רוצה. ומה הלך הבן אדם עשה? הלך וזרע, עשה אורים, לא חיטים. וקרה באמת מכת מדינה, וקרה שיטפון, והלך הכל, אומרת הגמרא שהקבלן חייב לשלם לבעל השדה. למה? אבל זה מכת מדינה. היות ויש טענה חזקה מאוד לבעל השדה. הוא יכול להגיד לו, אני אמרתי לך לזרוע חיטים, והתפילה שלי הייתה על חיטים. מי אמר שהתפילה שלי לא הייתה מתקבלת אם היית זורע חיטים? נכון שיש מכת מדינה, אבל הקדוש ברוך הוא פעמים מקיים את התפילה של הבן אדם. ותגזר אומר ויקום לך. כך אומרת הגמרא. אתה הלכת וזרעת שעורים ואני התפללתי על חיטים. איפה אני יודע? אז לכן התפילה שלי לא פעלה. אז אתה חייב לשלם לי. וזה להלכה. פוסק את זה מרן בשולחן ערוך, בחושן משפט, בסימן שין כף בית סעיף בית, שחייב האריס, הקבלן הזה, לשלם לבעל הבית, בגלל שאולי תפילתו תתקבל. עד כדי כך, יש משמעות לפירוט של התפילה, וכותבים בעלי התוספות על זה, שאם בעל הבית באמת לא אמר לו מה לזרוע, אין לו כזה טענה. אין לו טענה. למה? כי תפילה להגיד, אני אתפלל, מה שתעשה, אתה תצליח. אין כזה דבר. למה? כיוון שאם מתפללים סתם ולא מפרטים, התפילה לא מתקבלת. רק אם אתה מתפלל בצורה פרטנית, אז התפילה מתקבלת. וכיוון שאם אתה לא אמרת לו בפירוש עם בעל הבית, לא יתנאי אותו תנאי מפורש שתזרח חיטים, אז הוא לא יכול לתבוע ממנו כלום. כי להתפלל סתם זה לא אומר כלום. וכך כותב החתם סופר, באמת זה דבר שהוא אומר, הוא אומר, איך, מה קרה בקריעת ים סוף? למה לא נענו בקריעת ים סוף? כתוב, עם ישראל זעקו, צעקו. אומר החתם סופר, התפילה שלהם לא התקבלה. למה? בגלל שמתפללו סתם. הקדוש חומה אומר לו, מה תצעק אליי, אומר הקדוש חולה משה? מה תצעק? מה אתה צועק? תפרש מה אתה רוצה. תגיד את הבקשה בצורה מפורטת. ורק אז אנחנו, אני אמלא משאלות לבכם. דבר את בני ישראל וישאו. תתפללו על זה, שתכנסו לים, תנצלו. אם התפילה מפורטת, אז הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה. כי אז רואים, הנה סייעתא דשמיא. אני ביקשתי בדיוק את זה והשם נתן לי. אם אני אבקש סתם, אולי זה לא מעט השם. כך אומר החתם סופר. לכן התפילה לא מתקבלת. ואולי על פי זה חשבתי, שבאמת מנהגנו של חכמי ספרדים, כשמברכים ממש, או מפרטים, כל פרט ופרט, לא אומרים בהצלחה, או ברכה והצלחה וכו' וזהו זה. אלא ממש מברכים בפרוטרוט כל פריט ופריט, השם שלה והשם שלך ומה. היה איזה אחד, כשהייתי גר בשיקונה לפני עשרות שנים, בבני ברק, היה אחד תמיד שפוגש אותי, מברך אותי. היה לו איזה ברכות מיוחדות במינם. היה מברך ברכות בכל האלפאבטה, מא' א' עד ת'. והיה לו איזה משהו עשיר מאוד, איך הוא מברך. כיוון שאדם צריך לפרט. גם הברכה זה תפילה. הרי מה הצדיק? מברך, מתפלל לקדוש ברוך הוא שיושיע את הבן אדם. צריך לפרט בברכותיו מה הוא מברך, את מי הוא מברך. וכדי להמחיש, אומרים לנו חז"ל במדרש, באסתר רבה, המדרש מספר שפעם אחד היה בן אדם, שהיה הולך בדרך ויגע, והוא לא יכל כבר להחזיק מעמד והתפלל לקדוש ברוך הוא, שיביא לו חמור. ומה קרה? אומר המדרש, אורי חזל, שלצערנו הרב באמת עבר שם איזה שר רומי אחד, ונולד לו איזה עיר, נולד לו בדרך, והיה מצב קשה שהייתה כל הזמן מייללת. הוא מצא אותו, שמח, ראה את הבן אדם הזה, את היהודי הזה, גזר עליו, תרים אותו על הכתפיים שלך, תביא לי את הוולד הזה. הוא לא יכול ללכת ברגל. בא אליו אליהו הנביא, נגלה אליו לבן אדם ואמר לו, אתה יודע למה קרה לך את זה? אתה ביקשת חמור, במקום שתקבל חמור לרכב להציל, עכשיו הוסיפו לך חמור על הצוואר. יותר קשה. למה? כי אתה לא ידעת להתפלל. כי אתה לא ביקשת מהשם חמור לרכב עליו. אתה ביקשת חמור, הביאו לך חמור. אבל אם החמור אתה תרכב או הוא ירכב, זה עוד שאלה. אז הוא רוכב עליך. ובאמת מעשה שהיה, ככה מובא בספר מאורן של ישראל, שפעם אחת הרב עקיבא איגר, הבן שלו, הרב שלמה איגר, ביקש ממנו להתפלל על אישה שתזכה לבנים. ונתן את השם שלה, שרה בת רבקה. אחרי כמה זמן, שולח הרב עקיבא איגר לבנו, תשמע, אני מתפלל, אבל אני לא רואה שהתפילה מתקבלת, אולי יש טעות בשם. בודק הרב שלמה איגר, באמת היה השם הפוך, רבקה בצרה. לא שרה בת רבקה. ואז הוא שלח לו את השם המתוקן, ואחרי כמה זמן אומר לו, הרב עקיבא איגר, עכשיו התפללתי ונהניתי. כי אף צריך שהכל יהיה מדויק. מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, זה הסוד של התפילה. לדעת כשאתה מתפלל, תפרט בצורה הכי ברורה. לא לתת למקטרגים ולמלאכים לעשות מהתפילה שלך איזה פרשנות שלילית. ההפך, תגיד הכל בצורה הכי ברורה ולנמק למה ומה מציק לך ומה כואב לך, ובשביל זה אתה מבקש, ועל זה ועל זה, בצורה הכי ברורה. זה הסגולה שהתפילה תתקבל. זה מה שיעקב אבינו מעביר לנו מסר, ועל ידי זה שכולנו נדע לפרט ולפרש ולבאר את תפילותינו בצורה ברורה, נזכה שבעזרת השם יתברך תפילותינו יתקבלו ברחמים וברצון, וימלא השם את כל משאלות ליבנו לטובה. אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים, וכדרכי תמיד אני אומר, להשתדל להעביר הלאה לאחרים, כדי לחזק את אחרים, להיות ממזכי הרבים, ומי שמעוניין לקבל את הדברי תורה, יכול תמיד לשלוח את הכתובת של האימייל שלו, למספר 050-6000-318, ונשלח לו את הדבר תורה בעזרת השם. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי מלכה בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל חי.